וזהו ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת. אחרי ההקדמה הארוכה שהסבירו בפרקים הקודמים, בקטעים הקודמים, מה העניין של קריאת ים סוף, דיברנו שהנקודה היא שהאלמא דאיטקסיא מתחברת ונהיית אלמא דאיטגליא. אז עכשיו הוא חוזר לשאלה שאיתה הוא פתח בתחילת המאמר. הוא שאל למה אנחנו צריכים הקדמה של שישה ימים אכילת מצה כדי להגיע לגילוי של ביום השביעי עצרת. לעומת זאת הם בשנה ההיא, הפעם הראשונה, היה רק יום אחד של איסור אכילת חמץ, ולמרות זאת הם גם הגיעו ליום השביעי עצרת בלי השישה ימים. מה סיבת ההבדל? אז היום יהיה הסבר על השאלה הזאת. וזהו ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת. כי הנה קריאת ים סוף היה בשביעי של פסח דווקא. כל העניין הזה של קריאת ים סוף שהסברנו, שאלמא דאיטקסיא מתגלה באופן מוחלט, זה היה דווקא ביום השביעי. למה זה היה דווקא ביום השביעי? אז הוא מסביר. כי ים סוף הוא בחינת מלכות. הרי דיברנו, למדנו בקטע הקודם, שים סוף זה כינוי למלכות, כי מלכות יש לו גם את החלק העליון שבו שהוא ים, והוא גם סוף, הוא סוף עולם האצילות, ולכן הוא יכול להוריד ולצמצם את האור העליון למטה, שהוא בחינת יום השביעי. מלכות, כידוע, זה יום השביעי. כן נודע, כמו שידוע שהסדר הוא, יום הראשון הוא בחינת חסד, הרי ככה הסדר בפסח. יום הראשון של פסח הוא כנגד הספירה, מידה הראשונה, חסד, ואז לפי זה יוצא שיום השביעי זה מלכות, ויום השביעי הוא בחינת מלכות. אז מכיוון שמה זה העניין של קריאת ים סוף, שבספירת המלכות יש פתיחה והמלכות לא מסתיר יותר, לכן זה דווקא ביום השביעי של פסח. למה? כי היום השביעי זה כנגד מלכות, ואז נמשך ונתגלה בחינת רוח קדים. הרוח קדים שדיברנו, שמה זה קדים? קדמונו של עולם, האור של למעלה משתלשלות, מתי הוא מתגלה? דווקא בספירה האחרונה, בספירת המלכות. למה? כי נאות סופן בתחילתן. יש כזה כלל שהדרגה הכי תחתונה דווקא היא מגלה ומתחברת לנקודה הכי עליונה, הכי ראשונה. או כמו שאומרים כל שבת בפיוט שאומרים בליל שבת, כתוב שם מראש ומקדם נסוכה. שבת כידוע זה יום השביעי, שבת זה גם מלכות, שבת נקראת שבת מלכתה, אז השבת גם היא נקראת סוף וראש, מראש ומקדם. דהיינו המלכות, שבת, שהיא האחרונה, אז בעצם מאיפה היא מתחילה? מראש ומקדם. היא קשורה לחלק הכי עליון. לכן דווקא בספירת המלכות, שזה יום השביעי, מתגלה קדמונו של עולם, מתגלה הגילוי הגדול הזה, ששובר את כל המסכים ואת כל הצמצומים. אך גילוי זה, אבל כדי לזכות לגילוי הזה של יום השביעי, הוא דווקא על ידי שמתחילה ששת ימים תאכל מצות. חייבים את ההקדמה של שישה ימים אכילת מצות כדי להגיע לגילוי הזה. למה צריך את ההקדמה הזו? דהנה. הרי כל החלק הראשון של המאמר הסביר מה זה מצה. ודיברנו שמה זה מצה, המצה של אחר חצות, ואצלנו המצה הזו כבר נמצאת לפני חצות. מה זה הגילוי של המצה אמרנו? מלך מלכי המלכים, שזה מלכות של למעלה מסדר השתלשלות מתגלה. זאת אומרת, המצה מבטאת את הפריצה של כל הגדרים. זה הרי העניין המצה. דהנה, הוא מסכם את זה עוד הפעם. דהנה, עניין אכילת מצה מבואר למעלה, מה הסברנו בקטע הקודם? שהוא גם כן עניין המשכת אור אינסוף של למעלה מסדר השתלשלות. גם מצות אמרנו שהגילוי שהיה במצה, שעם ישראל קיבל, אז, ואנחנו מקבלים את זה מיד עכשיו, זה גילוי מאוד נעלה, שזה עניין הדילוג. כמו שאומרים שהקדוש ברוך הוא פסח על הפתח, דילג. מה זה דילוג? יש בדרך כלל המשכה מסודרת, סדר השתלשלות, אבל מה קרה בליל פסח? פסח, דהיינו, מדלג מעל הצמצומים, מעל סדר ההשתלשלות, והגילוי הוא למעלה מכל הסדרים, שלא הספיק להחמיץ עד שנגלה למלך מלכי המלכים, כמו שאנחנו אומרים בהגדה, מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, שלא הספיק להחמיץ. זאת אומרת, המצה שאנחנו אוכלים, איזה גילוי יש לה? גילוי כזה עליון, שזה משפיע באופן ישר על כל סדר ההשתלשלות שלא שייך חמץ בכלל, לא שייך עניינים שליליים, שזה גילוי נפלא ביותר. אז זה היה בלילה הראשון. אבל בלילה הראשון זה היה רק ההתחלה של העניין. כדי לזכות לשביעי של פסח, חייבים שהגילוי הזה יהיה לו שישה ימים. דהיינו שהגילוי הזה יאיר בחסד, בגבורה, בתפארת, בנצח, בעוד, ביסוד. אחרי שהגילוי הזה חודר לכל המידות, אז מגיע היום השביעי, כל יום אוכלים מצה, מגיע היום השביעי, אז נקראים כל המסכים, אז הגילוי הזה חודר עד למלכות, זה מה שהוא אומר. ולכן, על ידי אכילת מצה ששת ימים, שהוא המשכת אור הסובב כל עלמין. המצה שזה מבטא את האור הסובב, הוא נמשך בכל השישה ימים. מה זה בכל השישה ימים? מבחינת גילוי בכל השישה מידות. מבחינת חסד עד בחינת יסוד. אחרי שעברנו שישה ימים שהאור הזה מאיר בכל המידות, אזי נמשך מזה מה יהיה אחר כך? וביום השביעי, שיום השביעי זה כנגד שהוא בחינת מלכות, מה יהיה ביום השביעי? עצרת. מה פגוש עצרת? הוא עוצר, הוא קולט את כל מה שהיה שישה ימים, הכל מתרכז אצלו, וזה גורם שהגילוי של שביעי של פסח יהיה בצורה הכי נפלאה. דהיינו שבחינת היותה בחינת ים ואלם, מלכות הרי מה הסדר שלה, מה התפקיד שלה בדרך כלל? להיות העלם, להעלים על האור שיש למעלה ולתת רק הערה קטנה, לבסט את הכל, זה בדרך כלל מלכות. אבל מה קרה עכשיו אחרי שהיה גילוי בכל השישה ימים שהגיע ליום השביעי, מה קרה למלכות? נעשה בחינת יבשה וגילוי, אז לכן צריך את ההכנה של השישה ימים. מה שהיה מחוסה התגלה. וזהו, זה גם מרומז במה שנאמר, עצרת להוויה אלוקיך. ביום השביעי, הלשון של הפסוק זה עצרת להוויה אלוקיך. למה להוויה אלוקיך? שני השמות הללו, הוויה ואלוקים, גם מבטא בדיוק את אותם שתי נקודות, כמו שיסביר מיד. הוויה זה אור שלמעלה מסדר השתלשלות, ואלוקים, לפני הכל, ואלוקים זה צמצום, זה אור של השתלשלות, אבל מה קרה ביום השביעי? האלם, הים, התגלה. ההוויה התגלה אפילו באלוקיך. לכן כתוב, עצרת להוויה אלוקיך. כי הוויה, כשאומרים שם הוויה לבד, מה הכוונה? זהו בחינת ייחוד העילה שנקרא ים. הוויה מצד עצמו מבטא את האור העליון שקשור לעולם האצילות, שזה ים. כמו שכתוב, הוויה אחד. אחד זה מראה שיש אחדות מלאה. איזה עולם נקרא עולם האחדות? עולם האצילות. אז כאן הוויה מבטא את האור הכי עליון. שם אלוקים, זה הקצה השני. זהו בחינת מקור ההמשכה בבריאה, יצירה, עשייה שנקרא יבשה. אז מה קרה ביום השביעי של פסח? בשביעי של פסח הוא גילוי שלמעלה מבית הבחינות כנל. שביעי של פסח זה אור כזה עליון שלמעלה משם הוויה ולמעלה משם אלוקים. כי שם הוויה הוא כאילו יש לו את ההגבלה שלו. הוא רק למעלה ולא יכול לרדת למטה. שם אלוקים יש לו את ההגבלה שלו שהוא רק אור מצומצם. אבל כשהיה גילוי של שביעי של פסח שלמעלה משניהם, אז הגילויים הכי גדולים ירדים למטה. זה שובר את כל הכללים. ובשביעי של פסח הוא גילוי שלמעלה מבית הבחינות כנל. ולכן הוא בחינת עצרת לבית הבחינות, להוויה אלוקיך. ואזי מה קורה? מה שהיה נקרא הוויה, מה שהיה נקרא הוויה, זאת אומרת, הוויה מצד עצמו, איזה דרגה הוא? שהוא בחינת ים ועלמדית קסיה, נעשה אלוקיך. מה זה אלוקיך? בבחינת התגליה ממש. עכשיו הוא שואל כאן ככה, בשתיים, שלוש שורות במאמר המוסגר, מה אמרנו? שהיום הראשון של פסח זה חסד, ולפי הסדר הזה, אז היום השביעי של פסח זה מלכות. אבל אנחנו הרי יודעים שבימים האלה גם סופרים ספירת העומר. ובספירת העומר, כשנגיע לשביעי של פסח, זה לא יהיה מלכות. שביעי של פסח יהיה יסוד. כי הרי התחלנו את ספירת העומר ביום השני. אז שביעי של פסח זה יסוד. אז מה קורה כאן? שביעי של פסח זה מלכות, או שביעי של פסח זה יסוד? זה הבדל של יום אחד, איך זה מסתדר? זה אחד אחרי השני. אבל זה לא, אי אפשר להגיד ששביעי של פסח תחליט, זה מלכות שזה יסוד. זה הוא שואל, בואו נראה את הלשון. והנה, הגם שבחשבון ספירת העומר, למרות שבחשבון של ספירת העומר, שמתי מתחילים ספירת העומר, ביום השני של פסח. הרי יום שביעי של פסח הוא בחינת יסוד, זה יסוד שבחסד, ולא בחינת מלכות כנודע. אז זאת אומרת, זה לא סתירה, כי זה שני מסלולים. כשאנחנו רוצים לספור מהיום הראשון שהיה הגילוי הכי עליון, מתי היה הגילוי הכי עליון? ביום הראשון של פסח. אז אם אנחנו רוצים, מחפשים פה, הרי קריאת ים סוף נובע מהתגלות גדולה. אז מה שנוגע לנו זה הגילוי הגדול. אז מבחינתנו הספירה מתחילה מהיום שהיה הגילוי הגדול. אז אם הספירה מבחינתנו מתחילה מהיום שהתחילה הגילוי הגדול, והגילוי הגדול התחיל בראשון, אז לפי החשבון הזה, יום השביעי, זה מלכות. ספירת העומר זה סדר אחר, ספירת העומר זה עבודה מלמטה למעלה. זה עבודת התחתון, זה זיכוך. עבודת התחתון מתחילה ביום השני. אז לפי הסדר של עבודת התחתון נוגע, מתחיל מהיום השני. כי ביום הראשון זה גילוי מלמעלה, זה לא ספירת העומר, ספירת העומר זה עבודת התחתון. אז מצד ספירת העומר מתחילים היום השני, אז באמת אתה צודק שביעי של פסח יהיה יסוד. אבל מצד שאנחנו מחפשים את לספור לגילוי הגדול, אז זה מתחיל מהיום הראשון. השביעי של פסח זה מלכות, זה משהו מתרץ בפנים. היינו, רק בבחינת חושבנא דעומר, כשאנחנו סופרים את החשבון לפי ספירת העומר, שהוא מה זה העבודה של ספירת העומר? העלאה מלמטה למעלה. ספירת העומר זה עבודת התחתון. ספירה, זה עבודה מצד האדם, הוא מזכך את המידות שלו. ועל ידי העלאה וההתעוררות הדלתתא, כשאדם עובד מלמטה, ועובד מזכך את המידות שלו בעבודה עצמית, אז ממשיכים היום יום, כל יום אומרים, היום יום אחד לא אומר, היום שני ימים לא אומר, היום יום, הוא מאיר את היום. ועל כן, אז אם הדגש בספירת העומר זה עבודת התחתון, אז יום הראשון, אז היום הראשון של פסח לא נספר. למה היום הראשון של פסח לא נספר? כי היום הראשון זה הפוך מספירת העומר. היום הראשון זה גילוי מלמעלה, וספירת העומר זה עבודה מלמטה. אז בספירת העומר לא מתחילים היום הראשון. אבל כן יום הראשון שעניין הגילוי מלמעלה למטה, מילה וממילה, אין סופרים אותו, מתחילים ביום השני. אבל מה שאין, כן לגבי בחינת ההמשכה שמלמעלה למטה, אבל כשבנוגע לענייננו, שאנחנו רוצים להגיע לקריאת ים סוף, אז מה נוגע לנו בעיקר איזה נקודה? המשכה מלמעלה, הגילוי מלמעלה, אז פה היום הראשון הוא כן נוגע לנו, הוא כן חשוב, כי זה היום הראשון שהיה את הגילוי, שנמשך ביום א' של פסח, הרי יום א' דה פסח הוא עיקר ההמשכה הראשונה, והוא בחינת החסד, אז יוצא שהיום הראשון הוא כן נוגע לנו בחשבון, אז יוצא שביום הראשון מאיר הגילוי הזה בחסד, ואזי ואז לפי החשבון הזה מה יוצא? שיום השביעי של פסח הוא בחינת מלכות. זה כן מאמר המוסגר שהוא שאל איך זה מסתדר החשבון. עכשיו הוא חוזר לענייננו ובא לתרץ בסיום הקטע האחרון למה בשנה ראשונה לא היה צריך את השישה ימים. הספיק יום אחד גילוי ומיד ביום השביעי שזה מלכות היה להם את קריאת ים סוף. אנחנו צריכים כל יום שיהיה המשכה של הגילוי הזה בגבורה, בתפארת, בנצח, עד שנגיע ליסוד, ואז יהיה השביעי של פסח. מה ההבדל? זה מסביר. אמנם, בפסח מצרים, באותה שנה הראשונה כשהם היו במצרים, לפי שהיה אצלם משה ואהרון וזין ענני הכבוד, במצרים היה איתם משה רבינו, והיה איתם אהרון הכהן, והיה להם את השבעה עננים. זאת אומרת, היה התגלות אלוקית מאוד מאוד גדולה, בכלל, הרקע היה מאוד נעלה. אז הגילוי של היום הראשון היה כל כך עוצמתי, זה כבר לבד גילה את זה בגבורה, בתפארת, בנצח ועוד ביסוד. לא צריך היה שהיהודים יוכלו מצות גם היום השני וגם היום השלישי. משה ואהרון ושבעת ענני הכבוד פעלו את העניין ישר. על כן גם בלא אכילת מצה היו יכולים להמשיך מבחינת הגילוי שנגלה עליהם ביום א', להמשיכו בכל השבעה ימים. היה כזה גילוי אלוקי נעלה, והיה גם הסיוע של משה, אהרון וענני הכבוד, אז במילא כבר היום הראשון הספיק לפעול את כל העניין. ועל כן לא היה חימוצו נוהג רק יום א' בלבד, לכן אז האיסור אכילת חמץ היה רק ביום הראשון. אבל מה שאין כן אתה, אבל עכשיו, שאין לנו את משה ואהרון ואין לנו שבעה ענני הכבוד, אז הגילוי הגדול נעשה ביום הראשון, אבל כדי שזה יימשך גם במידות הנוספות, אז צריך שאדם יעשה איזשהו פעולה בדבר, והפעולה של האדם בדבר זה שהוא יוכל מצות גם ביום השני, ביום השלישי, ואז אחרי שישה ימים יוכל להגיע לביום השביעי עצרת.